במגילת רות, כשמדברים על האימהות, כתוב שרחל ולאה בנו שתיהן את בית ישראל. רחל ולאה בנו שתיהן את בית ישראל. שתי האימהות האלה בנו את בית ישראל. אבל בשביל להבין את הנושא של רחל אמנו, צריך להבין אולי לפני זה את הנושא של האבות, אברהם, יצחק ויעקב. תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה שאני אומר לכם כרגע, זה ראיתי כתוב אצל הרב יאיר אוריאל, זכרונו לברכה, בספרו על אורות התשובה, הפירוש שלו על אורות התשובה, שם הוא מדבר על רחל ולאה, בצד הפנימי, בצד המחשבתי, מה מסתתר מאחורי זה. אבל לפני זה, בשביל להבין את זה, צריך להבין את האבות. אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד מהאבות הוא טיפוס שונה, נאמר. מה שמאפיין, מה שמייחד את אברהם אבינו, שהוא אדם מאוד פעיל. לך לך. הוא כל הזמן פועל, 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 דוחף, פועל, פושר, לא רגיל. זה אברהם אבינו. המאפיין אותו זה הפעילות. לעומת זה, הבן שלו, יצחק, הוא נפעל, לא פועל, אלא נפעל. כמעט לא עושה שום דבר, כמעט. הוא נושם, נכון, לבד. אבל אפילו השידוך שלו בא איך? איך הוא בא? מי יודע? אליעזר סידר לו את השידוך. כל כולו נפעלות. דבר והיפוכו. אבא פעיל מאוד, בן מאוד נפעל. אבל הנפעלות של יצחק אבינו היא נפעלות חיובית. דיין הוא אומר, אני עקוד. אני נכנע לקדוש ברוך הוא. אני נפעל על ידי הקדוש ברוך הוא. כן? כל מה שאני, הכל בא מריבונו של עולם. הוא דוחף אותי. לעומת זה, אברהם אבינו, הוא יוזם, הוא יזם, הוא פועל. שני הטיפוסים האלה, שאחד זה מידת החסד, זה חסד לאברהם, והשני זה מידת הגבורה, מידתו של יצחק אבינו, פחד יצחק. מידת הדין, קבל על עצמו את הכל. בשני הטיפוסים האלה, שדבר והיפוכו, מתחברים ביעקב. יעקב, הוא, יש בו, יושב אוהלים. אוהלו של, יש כמה פירושים, אחד הפירושים, אוהלו של אברהם ויצחק. שני האוהלים האלה, שתי הטיפוסים האלה, פעילות ונפעלות, נאמר, מתחברים אצל יעקב אבינו, שהוא למעשה ממנו יוצא עם ישראל, עם ישראל לשם יעקב. יעקב הוא אדם ציבורי. הדבר הזה נרמז עוד גם בדברי חז"ל שאומרים שאברהם הוא מבחינת הר, הר המוריה. הר זה מקום רב וניסה, נראה לבולט, ניסה לפני הכל. יצחק הוא מבחינת שדה, יצא לסוח בשדה. ויעקב הוא בחינת בית, בית יעקב, בית הוא כבר בית. בית זה דבר מצומצם, הדבר מורכב מהרבה דברים, אבל דבר מצומצם, זה העניין של הבית. אבל הבית מכיל בתוכו את מה שנקרא המורכבות. יעקב אבינו הוא האדם שממנו יוצאים 12 שבטים, 12 כוחות, כל כולו מורכבות. ממנו יוצא ציבור, הציבור... ראשי תיבות אומר הארי הקדוש, צדיקים, בינוניים ורשעים. יפה מאוד. לחיות עם צדיקים זה טוב, מה אתם אומרים? אבל עם רשעים איך מסתדרים? לא נדע מצרות. אבל יעקב אבינו, מה לעשות? יעקב אבינו הוא ציבור, הוא כבר לא איזה אדם שחי באופן בחממה, כמו מכון מאיר, כולם צדיקים. הוא חי עם המון קשיים מרגע שהוא נולד, כל מיני קשיים, עם לבן. לבן זה לא טיפוס פשוט. זה הרמאי והשקרן. וכל הזמן גם הילדים יש לו בעיות, סיבוכים, רוצים לרצוח את יוסף. בעיות, 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 בעיות. יעקב אבינו הוא האדם הציבורי, האדם המורכב מהמון כוחות, והגדלות של יעקב אבינו לאחד את הניגודים, לאחד את הכוחות השונים, לאחד את הצדיק עם הרשע ועם הבינוני, וזהו עם ישראל. עם ישראל הוא עם מורכב. בין שאר המורכבות של יעקב אבינו זה הנשים שלו. כמה אנשים היו לו? שתיים. וכמה שפחות? עוד שתיים. עוד שתיים. כמה אנשים ביחד? מי כאן נשוי עם אישה אחת? מה, אתה מקנה ביעקב? אתה לא מקנה בו. חיים לא פשוטים.
גם חזר לו כאילו ביעקב. גם חזר לו כאילו ביעקב. העובדה, מתוך
60
בסרטות, יש
5
בסרטות
בלבד
על נשים.
סדר נשים, אתה אומר.
נשים, יבמות, נידה.
כן, ברוך השם, בלי עין הרע. זאת אומרת, יעקב, החיים שלו חיים מורכבים. ויש לו שתי נשים עיקריות, לפחות הן תפלות מבחינה מסוימת לנשים, שהיא אישה והיפוכה, דבר והיפוכו, רחל ולאה. רחל ולאה זה שתי אחיות בכלל. וחזל שואלים באמת, איך יכול להיות שיעקב אבינו נשא אחיות? לפי דין תורה, אסור לעשות שתי אחיות. אפשר לעשות שתי נשים, אבל לא שתי אחיות. איך הוא נשא? אלא אומרים חכמים, הוא מביא את זה בעל נפש החיים, אומרים שיעקב אבינו, המשימה שלו לתקן את העולם. והוא ידע שהוא חייב לשאת את שתי האחיות האלה בשביל לבנות את בית ישראל. רחל ולאה אשר שתיהן בנו ובונות, לא רק בנו. בנו ובונות לאורך כל הדורות את העם היהודי. אני רוצה קצת להתייחס לרחל ולאה ולהדגיש את רחל, כי היום זה יום הזיכרון של רחל, לראות מה מיוחד באותה אימא, מה אנחנו ירשנו ממנה, במה היא משפיעה עלינו אותה אימא עד היום, האימא הזאת שנקראת רחל. חז"ל אומרים, רחל ולאה, אחת זה התכסיה ואחת זה התגליה. מה זה התכסיה? זה נסתר, נסתר, מכוסה. התגליה מה זה? זה ניגלה. זאת אומרת, כל אחת מהאימהות האלה, הן מרמזות לנו על איזושהי מידה שונה בהנהגה שיש בעולם. לאה התכסיה. לאה היא הנסתרת. היא הצד הפנימי, הצד הנסתר, הצד הלא נגלה. רחל התגליה. רחל היא הצד הנגלה, הצד ה... מי שרואה, הראשונה שנגלית משתי הנשים האלה, מי רואה הראשון? את מי הוא רואה הראשון, יעקב? הוא רואה את מי? לא! הוא לא רואה אותה. את מי הוא רואה ראשון? לא למדתם תנ"ך, אוי אוי אוי. רחל! נפגש עם רחל, הוא מתאהב בה, נכון? עקרת הבית. היא האישה הראשונה שאוהב אותה אהבה עזה. אחר כך הוא רואה את רחל, את לאה, סליחה, אבל בדרך כזאת, בדרך של ההרמה, שהיא באה במקום רחל, יש כאן בלבול שלם. בסוף מסתבר לו, בבוקר הוא קם, הוא רואה, וואי, זאת לאה. ואיזה עיניים יש ללאה? בוכיות, עיניים בוכיות. העיניים מרמזות לנו על הפנימיות. אתה רוצה לדעת מה, מה יש בתוך האדם? שתקל לו בעיניים. אם הוא שמח או עצוב. העיניים זה כאילו, כמו שהעיניים מסתכלות החוצה, אז אתה יכול דרך העיניים לראות את הטיפוס, את האישיות של האדם.
העיניים
הם עיניים, כן, מבטאות גם את הפנימיות של האדם, לא רק את ה... הוא לא רק עם בחוץ, הוא רואה גם משהו מבפנים. עיניים בוכיות. היא בוכה כל הזמן. תחושתה היא כל הזמן, בעלי לא אוהב אותי. וגם היא קוראה חלק מהילדים שלה בשמות שמבטאים את הצער שלה, את הכאב שלה. הפעם ילווני אישי. למה הפעם ילווני? לוי, למה נקרא לוי לוי? הפעם ילווני אישי. רש"י אומר, חז"ל מביאים בדבר הזה. היא רואה שכל הזמן תשומת הלב של יעקב למי? לרחל, הוא אוהב אותה. והיא מביאה לו ילדים, והיא אין לה ילדים, והוא אוהב את מי, זה בדיוק כמו חנה ופנינה. האישה מה רוצה יותר מכל מי יודע? שיאהבו אותה. שיאהבו אותה. מה, אתה לא יודע? מה, אתה לא יודע? תלמד את זה מאלקנה, ומחנה. היא אומרת, מה ילדים, ילדים... נכון, אצל חנה ופנינה, אתה צודק. מה חנה רוצה? רוצה ילד. אבל מה קורה לאותה אישה שבעלה לא אוהב אותה, למרות שיש לה ילדים? יש לה צער גדול מאוד. וללאה יש צער גדול מאוד. היא קוראה, פעם ילבני אישי, שמעון, אולי הוא ישמע לצרתי, שהוא לא אוהב אותי. אז אומרים, מה זה הפעם ילבני אישי? הילד הראשון קראו לו, אז היא אומרת לו, תראה, יש לי בן, הבאתי לך בן, תן תשומת לב, ראו בן. אחר כך תשמע, תראה את ה... תראה איפה אני נמצא מבחינה רגשית. אחר כך אומר, הפעם ילבני אישי, אומרים חכמים, מה זה ילבני אישי? שני ילדים, אז האישה מחזיקה, שולחים לטייל. ילד שלישי, מה צריך? את האבא. הפעם אתה מתלווה אליי, אין? הפעם אתה חייב להתלוות אליי.
עושים ביחד מלווה מלכה.
מלווה מלכה. למה אני אומר את הדבר? לאה, אמרנו, זה מרמז לנו על הצד הנסתר. רחל היא הצד הגלוי. רחל היא הראשונה שמופיעה. אבל התוצאה היא לא רחל, התוצאה היא לאה, בסופו של דבר. מרחל יוצא יוסף, משיח בן יוסף. מרחל יוצא בנימין. המלך הראשון שבא לישראל, שאול. שאול הוא ממי?
בנימין,
מרחל, הוא הראשון. הוא הנגלה, הוא הדבר הראשון, המופיע על הראשונה, זה הנגלה, זה רחל. יוסף הצדיק הוא שר האוצר, שר האוצר של מצרים. אבל למה הוא שר האוצר של מצרים? כי הוא צריך לקיים לא רק את המצרים, אלא הוא צריך לקיים את עם ישראל, את השבטים שהם באים, יורדים ברעב, יורדים למצרים. הצד הקיומי, הצד הפיזי, הצד הממשי, הצד המוחשי, יוצא ממי? מרחל. יוסף הוא מרחל. שאול, המלך הראשון, שמכשיר את הקרקע למלכות בית דוד, זה דווקא בא מרחל. זה הדבר הראשוני, עניין של רחל. לעומת זה לאה, זה התוצאה, זה ההמשך. דוד המלך מיהודה. יהודה הוא הבן, הפעם מודה את השם, זה הבן של לאה. זה דוד המלך. המלך המשיח הוא בסופו של דבר מיהודה, מדוד המלך. יוצא שההתקסיה, הניסתר, בסוף מתגלה שהוא העיקר. והניגלה, הדבר המוחשי, הדבר הכלכלי, הדבר שאנחנו חושבים שהוא הדבר הכי ממשי, הוא בסך הכל הכנה לצד הפנימי, לצד הרוחני, לעמידה של לאה. לא שמבטלים את רחל בגלל זה. צריך גם את זה וגם את זה. גם את הגוף וגם את הנשמה. גם את המלכות, את הצד הקיומי, החומרי, הכלכלי, הנגלה שמייצג את רחל אמנו, וגם את הצד הערכי, הרוחני, שזאת היא המטרה, בסופו של דבר מתגלה מלכות בית דוד, מתגלה בנשמתה שלה. ושתיהן יחד בונות את בית ישראל. גם את הדבר הזה, גם הצד הנגלה, העמידה של רחל, וגם העמידה של לאה. ואנחנו עוסקים כרגע ברחל. יום הזיכרון של מי? רחל אמנו. רחל, איפה נקברה מי יודע? בדרך בית לחם. איפה זה בדרך בית לחם מי יודע?
על יד גילו.
על יד גילו, נכון. אני רואה שאתה יודע. על יד גילו. לנו זה כל כך פשוט. פעם יהודים חיו בגלות. שאלו, איפה רחל? בירור שלהם פרשנים, איפה זה? איפה זה? איפה זה? היום אתה רואה את זה בעיניים. שבנו הביתה. אותה אמא, רחל, נקברה בדרך. אומרים חזרה, למה היא נקברה בדרך? למה שלא היא תקבר במערת המכפלה, מקום שכולה נקברו? אלא היא אותה נשמה, אותה אמא, שמלווה את העם היהודי במציאות של דרך. מציאות של דרך זה כאילו הכנה לקראת משהו. זאת רחל אמנו. רחל אמנו מבכה על בניה כעינינו. היא נמצאת שם נשמתה בדרך וכואבת את כאב האומה. האומה שיצאה לגלות הארוכה, ויכול האנשים עוברים לידה, גולי כל הבתים, כל הגלויות, עוברים, והיא בוכה מררת בבכי, והקדוש ברוך הוא מנחם אותה, ואומר לה, מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, ושבו בנים לגבולם. איפה זה גבולם? מי יודע? גילו, תגיד.
גילו.
גילו, ירושלים. זה הגדולה של רחל. האמא שכואבת את כאב האומה, את הצער. של עם ישראל בגלות וכל הצורות. והיא מצפה ומייחלת מתי ישובו הבנים למקום שאני נמצאת בו, בדרך לירושלים, בין חברון לירושלים, במקום הזה. זאת היא מידתה של רחל. אנחנו, מבחינה היסטורית, נמצאים בשלב של המעבר בין משיח בן יוסף, שזה מידתו של מידתה של רחל, ובין משיח בן דוד, שזה מידתה של לאה. ואנחנו באיזשהו מקום בדרך. שבנו הביתה, ואני מוכר להגיד באופן אישי בעניין הזה, זכיתי, לא יודע למה, כנראה זכות אבות, להיות ממש בזמן הראשון ששחררו את קבר רחל במלחמת ששת הימים. שהיחידה או הפלוגה שאנחנו הייתי שייך אליה, ממש שעות אחרי שצהל עבר את בית לחם, זה היה מרק של עצמו, מראה מאוד מרגש, לראות עיר שלמה, רק שתהיה לכם איזה מושג להיסטוריה, כדאי להעביר את זה להיסטוריה, כולה לבנה, כל בית היה סדין לבן, ואם לא היה סדין, היו גופיות לבנות. פשוט זה ביטוי לכניעה. העיר הזאת נכנעה, פשוטו כמשמעו. אבל לא איזה מישהו בא והרים דגל. הם דאגו שלכל הבתים היו דגלים לבנים. אני זוכר שבאנו מכיוון רמת רחל, מכיוון זה בשיירה הצבאית. חיילים, אתה היית איתי נדמה לי, היית איתי, אתה היית איתי באתה? כן, באינו באותה צבא באתה. מרליאס, עברנו את מרליאס. פתאום אתה רואה עיר, עיר לבנה, מלא דגלים של קנייה וכל זה, ואני עובר עם השערה, ופתאום לנגד עיניי קבר רחל. הייתי מאוד נרגש, לא רק אני, כל החיילים. זה היה בשבילנו, קבר רחל, זה היה שם מעבר להרים, לא חשבנו שזה. והחוויה הזאת, ושבו בנים לגבולם, אתה עובר פתאום ליד מקום מנוחתה של רחל ממנו. אני היהודי, אני לא אדוב ביגון, עם ישראל, שבו בנים לגבולה. וכמו שהמדרש אומר שרחל עמדה במקום כבר נשמתה, ובוכה ובוכיה, רואה את היהודים יוצאים לגלות. ופתאום מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה. ושבו בנים לגבולם כהיסטוריה, לא כתיאוריה. אנחנו שבנו הביתה. ברוך השם, עשרים השם. אבל השלב הראשון של שיבת ציון, זה משיח בן יוסף. ככה מסבירים, חכמים. זה נקרא הבית הלאומי. להקים מדינה, להקים צבא, להקים כלכלה, לכבוש את השממה, כל הדברים הגלויים האלה. אמרנו שרחל היא מבחינת התגליה, גילוי. הדברים הממשיים האלה, הרי ישראל, יתנו פריים. אני לא יודע אם אתם מסתובבים קצת בארץ. אני אוהב נורא להסתובב בארץ. אני אוהב את הארץ, אוהב גם להסתובב. איזה התפתחות אדירה. זה משהו לא יאומן. כבישים, דרכים, ערים. אם איזה חצי שנה לא עברת באיזה מקום, אתה כבר לא תכיר את המקום הזה. אני זוכר את אזור מודיעין, שהתאמנתי שם בצבא. היה שם יעד מבוצר, אני זוכר. היום אני הולך לשם, ערים שלמות. שום, מודיעין, עילית, תחתית, פה, אתה לא יודע איפה זה מתחיל, אתה לא יודע איפה זה נגמר. הארץ הזאת מתפתחת לא מיום ליום, יום ליום יביע עומר, מרגע לרגע מתפתחת. זה רוחה של רחל. זה משיח בן יוסף. כל ההתפתחות האדירה הזאת שאנחנו רואים מנגד עינינו בגליה, בגילוי, זה המהלך הראשון. קודם כל משיח בן יוסף. ובהמשך, מה יהיה בהמשך, מי יודע? מה יהיה בעתיד? מי יבוא? לאה, נשמתה של לאה. היא קיימת, אבל היא בהתכסייה. היא נסתתרת בתוך הבתים האלה. בתוך המיליוני יהודים האלה שבאים לארץ ישראל, ברוך השם, כן ירבו. וכל ירושלים הולכת ומתפתחת בצעדי ענה. למרות כל התוכניות האלה של אנשים מזויים, אני לא יודע מאיפה הביאו אותם לעניין הזה. למרות הכל. התוצאה, בנינו בית, בונים בית, בית שרואים אותו באופן פיזי. זה משיח הרוח של רחל. זה התגליה, כן. אבל המטרה היא על זה ובתוך זה, נאמר ככה, לגלות את משיח בן דוד. את אותה התכסייתה, הרוח הטובה של המשיח, רוחו הטובה, שתאיר ותיטיב עם כל האנושות כולה, עם כל העולם כולו. אז זה שתי הנשמות האלה. אנחנו בתוך המורכבות הזאת. בית ישראל נבנה על ידי מי? אשר בנו שתיהן את בית ישראל. גם רחל וגם לאה. גם הבניין הממשי, הגלוי, כמו שאנחנו רואים אותו לנגד עינינו, וגם הבניין הנשמתי, הרוחני, בעזרת השם, שיותר ויותר, ככל שהבניין הגשמי ילך ויתגלה, ככה במלא גם יתגלה הבניין רוחני בעזרת השם. אני לא ארחק היום, לעיני כל האנושות, יגלו גם את הנשמה הנסתרת הזאת של לאה, שהיא נמצאת בתוך כל המציאות שאנחנו נמצאים בה. קצת ממקצת מה שנבין את הנושא הזה של משיח בן דוד או בן יוסף או רחל ולאה. שאלות עד לכאן, רבותיי. כן. הריבוי, אתה צודק. הריבוי הוא באמת, אבל הריבוי הוא לא הקובע. האיכות היא הקובעת. בראש הבנים עומד, מי עומד בראש הבנים? מלכות בית דוד, כן. מתוך הריבוי, בסופו של דבר, הפונקציה הזאת של, אולי, אני לא יודע מה הסיבה. אז זה בדיוק מה שאמרנו. דוד המלך הוא המטרה, ורחל היא ההכנה, זה ההתגליה. בהתחלה, באופן גלוי, באופן חיצוני, אתה רואה את זה, ניתן דוגמה שתבין אולי מתוך זה. כשילד נולד, ילד נולד, אז מופיע בעצם בהתחלה, כשהוא נולד, מתייחסים לגוף. השאלה הראשונה ששואלים את האמא ואת האבא הצעירים, כשנולד להם ילד, כמה הוא שוקל? כמה הוא שוקל? ילד, תינו, כמה הוא שוקל? בדרך כלל. 10 קילו, כמה? כמה? 13 קילו, כמה?
2.5 ממוצע.
איך אתה יודע 3 קילו? זה רחל, קטן. אותו ילד שהולך וגדל, והוא עומד מתחת לחופה כבר. הקלה, מה אומרת לו? תגיד לי, כמה אתה שוקל? מה היא אומרת? לא. האם החתן שלי יש לה נשמה טובה, הוא בוגר מכון מאיר? זה העיקר. בהתחלה החומר, כאילו, הוא קטן, הילד קטן, בחומריותו, בקטנותו בעצם. כמה שהוא הולך וגדל מבחינה פיזית, הנשמה הטובה שלו הולכת ומתגלה יותר ויותר, עד שבסופו של דבר הוא מבין האדם שהעיקר זה לא החיצוניות, אלא מה העיקר?
הפנימיות,
הנשמה. עד לכן, על מנת שהנשמה תתגלה בגדול, ללאה יש הרבה ילדים, העוצמה, הגדלות של לאה, כן, נתגלה בריבוי הילדים שלה. מהכמות יוצא בסופו של דבר גם האיחוד. אבל בהתחלה מתגלה, שני ילדים בסך הכל היו לרחל, כן. לתקן. זה אומר בנפש החיים, לפני מתן תורה, לפני מעמד הר סיני, האבות, הם מעל להם מהלכים, הם ידעו מכליותיהם או ממדרגתם, הם ידעו לתקן את העולמות. אחרי מתן תורה הזו, מכאן מתחיל מערכת לגמרי ראשונה. אז לכן הם נשאו שתי אחיות, הוא נשא שתי אחיות. זה טרום תורה, לפני התורה, ולכן באמת הם עשו את זה לפני מתן תורה, ולא אחרי מתן תורה. כן. אני לא יודע, זה פירוש שלך או פירוש שראית אותו?
של הרב
אס. אז אני הבאתי את הפירוש של הנפש החיים שהוא אומר את זה. הוא שואל את השאלה והתשובה שלו. לפני מעמד הר סיני היה קונסטלציה אחרת, סידור אחר, שהאבות ידעו אותם, רק האבות ידעו אותם. התחלה, כן. כן, הרב קוק כותב על העניין הזה באורות, יש לו מאמר מה ההבדל בין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. אז הוא אומר שעם ישראל הוא נבנה בהתחלה, הוא מתכנס לתוך עצמו. היום קיבוץ גלויות, בניין ארץ ישראל, בניין המדינה וכו'. ומבחינת משיח בן יוסף, הדאגה הקיומית, כלומר, היום למשל מבחינה לאומית, השאלה הכי חשובה עומדת לפני האומה, זה הקיום. הקיום הביטחוני, הקיום הכלכלי, להתקיים כאן. זה משיח בן יוסף. שהוא עונה על השאלה בעצם, ממה לחיות? ממה לחיות? כמו כל בחור, ממה לחיות? השאלה הראשונה מה היא? ממה לחיות? השאלה השנייה, בשביל מה לחיות? התכלית של כל הקיום הלאומי שלנו בארץ ישראל זה להביא טוב לאנושות, להביא אור לאנושות. זה תכלית העם היהודי, ויהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה. זה משיח בן דוד. ולכן על משיח בן דוד זה באחרית הימים ונערו אליו כל העמים, כל הגויים. כן, וכל מביטים בתפילה יקרה לכל העמים. אז זה הקומה שתבוא. אבל הקומה השנייה, להשפיע על כל העולם, יכולה להיות רק מתוך בניין הקומה הראשונה. לא כמו כאלה יהודים אמרו, אם נתפזר בעולם, אז נשפיע בעולם. לא. אם נתכנס לארץ ישראל, ונהיה כאן חזקים ומבוססים, אז נוכל להשפיע על האנושות כולה. זה אז זה השלב הראשון, שלב השני. תלכנו, קוממיות לארצנו, שתי קומות, הקומה של משיח בן יוסף, והקומה של משיח בן דוד. והקומה של בן דוד מסתתרת בתוך הקומה הראשונה. היא כבר קיימת, אבל בן נסתר כזה. זה ההתכסייה הזה. וזה יתגלה, זה אופי שם במהרה בימינו.